רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. יוצאים לבלות? אם שותים, חושבים חיים ולא נוהגים.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il
יפו סיואייר, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מרגישים שהאדמה רועדת מתחת לרגליכם? כנראה זו רעידת אדמה. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו, לכן חשוב להיות ערוכים ולפעול לפי ההנחיות הבאות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת החוצה, היכנסו לממד, רוצאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף מחשש לצונמי. למידע נוסף, היכנסו לאתר פיקוד העורף, orf.org.il, או התקשרו ל-104, מרכז מידע טלפוני בשפות שונות. מגישים המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף.
סול סיואייר, הרדיו של ישראל. יוצאים לבלות? אם שותים, חושבים חיים ולא נוהגים.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il
יפו סיואייר, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מרגישים שהאדמה רועדת מתחת לרגליכם? כנראה זו רעידת אדמה. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו, לכן חשוב להיות ערוכים ולפעול לפי ההנחיות הבאות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת החוצה, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף מחשש לצונמי. למידע נוסף, היכנסו לאתר פיקוד העורף, orf.org.il או התקשרו ל-104, מרכז מידע טלפוני בשפות שונות. מגישים המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף.
יחד לב ולב נפתח ונראה שבשמיים יחד לב ולב נפתח בתקווה לאהבה.
אתם מאזינים לתוכנית להדליק את האור בהגשת ורד מצפי.
לא 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 לא
בוקר טוב לכולם, רדיו סול, שומעים? רדיו סול, בוקר טוב, להדליק את האור, יום רביעי בשבוע, ואנחנו היום בתוכנית מרתקת עם יאיר דלל. יאיר דלל הוא אומן בינלאומי, הוא מנגן מוזיקה אתנית, ואנחנו היום נשמע גם מוזיקה שלו, וגם נשמע את כל הפעילויות שהוא עושה למען השלום. שלום יאיר, בוקר טוב. בוקר אור, בוקר אור. אנחנו נתחיל בשיר שנקרא דרך הבשמים, ואנחנו נתחיל בלשמוע אותו. טוב, רדיו סול. סול
מרחוק נשמע קול
איזה מוזיקה מדהימה יש לנו, שכתב, מלחין ושר יאיר דלל. יאיר, בוקר טוב. מה נשמע? אז מה אתה רוצה לספר לנו? אוקיי, אז קודם כל רציתי ככה לספר לכולם שיאיר הוא מנגן על כינור מגיל 4, נכון? מגיל 6, אבל מגיל 4 רצית לנגן על כינור. וככה, עם הזמן, הפכת להיות גם נגן של עוד, והפכת את המוזיקה לדרך חיים, ומצאת במוזיקה מקום לקרב לבבות וליצור הרמוניה. אני צודקת?
הרבה שנים מצאתי במוזיקה נחמה, לפני שהפכתי להיות אומן. באמת שבכלל לא רציתי להיות אומן.
לא רצית להיות אומן?
רציתי לנגן וזהו. וזה התגלגל בצורה כזאת ש... בוא נגיד שאני התגייסתי לצבא מלחמת יום כיפור, תוך כדי המלחמה, והפסקתי לנגן. כי בצבא כמעט לא הייתה אפשרות לנגן. ובעצם קטעתי את, בוא נגיד, את התרגול היומי בנגינה, שזה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. ואחרי שהשתחררתי, חשבתי ללכת ללמוד באקדמיה, ודחיתי את זה, ובסוף מצאתי את עצמי בסיני, עם גמלים, ואחר כך ברשות שמורות הטבע, ואני מקצר את התהליכים. חזרתי למוזיקה בעקבות מלחמת לבנון הראשונה, שלמה דרימה שבקה, כשכבר הייתי שם במילואים, והיא בעצם סידרה לי את הנחמה. זה מאוד קשה. ומאז אני מוזיקאי באמת.
מה זה אומר מוזיקאי באמת?
והייתי מורה למוזיקה הרבה שנים, ולא היו לי שום שאיפות להיות אומן מופיע. אבל זה קרה בסוף גם, כי במוזיקה פה כתוב על
המוזיקה קובעת.
לא הייתי יכול, לא הצלחתי להתחמם כזה. והפכתי להיות כמו אומן מופיע. אני לא מצטער, בסדר גמור.
להצטער? מה פתאום? המוזיקה קובעת.
אני רק מספר שלא הייתה לי שאיפה כזאת. זה מוזר, אני התחלתי להיות אומן מופיע בגיל 40.
וואו.
אני מתחיל להיות אומן מופיע בגיל 40. בארץ רגילים שבגיל
26. בגיל 16 כבר.
בטלוויזיה עם האקס פקטור וכל הדברים האלה, אנשים שעוד לא עשו כלום בחיים שלהם, כבר מקבלים תשואות כאלה. וזה, אני חושב שזה התאים לי, וזה אולי התאים להרבה מאוד אנשים מסביב, אז הכל בסדר.
אוקיי, ואיך בעצם אתה, אני יודעת שאתה מופיע בכל מיני, אני קראתי לפני כן שאתה הופעת בהסכם השלום של רבין וערפאת ההיסטורי, ושאתה מופיע ועושה כל מיני דברים שקשורים לשלום ושל קירוב לבבות, אז איך בעצם הגעת לדבר הזה, ובעצם מה האג'נדה שלך? כי אני יודעת שאתה בן אדם מאוד מאוד חברתי, ואתה בן אדם שמאוד חשוב לו הזהויות והמיזוג של הדברים. אז ככה, זה משהו שמאוד מאוד מעניין אותי לשמוע.
תראי, אני אוהב מאוד אנשים. אני חושב שמכל הסוגים, מכל המינים, מכל העדות, מכל הגזעים, זה דבר אחד. אני אוהב מאוד מוזיקה, ואולי זה, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל בערבית יש משפט שאומר, אל מוסיקה תג'מע. כן? המוזיקה מאחדת.
המוזיקה מחברת, כן.
מחברת. זה לא סתם, זה ביטוי, כן? זה לא סתם ביטוי. ביטוי בערבית שמשתמשים בו. המוזיקה מחברת. גם בעברית משתמשים בו. ובאמת, איפה לא המוזיקה מחברת? בכל מקום. גם אם אתה מאזין וגם אם אתה מוזיקאי. אנשים רוקדים למוזיקה, מתחברים למוזיקה, באים לפסטיבלים בגלל מוזיקה, נוסעים מאות קילומטרים.
אלפי קילומטרים.
בשביל לשמוע מוזיקה. למוזיקה יש כוח גדול מאוד של חיבור. עכשיו, אם אנחנו מוזיקאים, אנחנו יכולים באמת להתחבר לכוח הזה ולהשתמש בו כחיבור. וזה, אני חושב, איפה שמצאתי את עצמי. כן? עכשיו, אני בא ממשפחה עיראקית, כן? יוצאי בבל. נגיד שלום לכל המשמרים.
שלום לכל המשמרים.
והמזרח, המוזיקה של המזרח תבועה בי, למרות שלמדתי כינור לנגן בהתחלה, כינור קלאסי מערבי.
נזכיר שאתה גדלת בגבעתיים, זאת אומרת, זה שאתה בן ליוצא הורי בבל, אז בסדר, אבל גבעתיים הייתה ערס באותה תקופה, גם עכשיו אולי, אבל באותה תקופה בטוח, היא הייתה ערס השומר הצעיר או משהו כזה, והייתה...
לא, עיר פועלים היא הייתה.
כן, אז לא, לא איזשהו עיר עם איזשהו אג'נדה לא, של עדתית או אתנית או משהו כזה, ההפך
היא הייתה. עיר מעורבת, מעורבת, בשולי רמת גן בתל אביב. אנחנו גדלנו בשיקון ערבי הנחל, אחרי שעברנו מרמת גן. אני נולדתי בכלל בכפר עטה.
אוקיי.
במעברה של קריית עטה של היום.
קריית עטה בצפון.
כן. אוקיי. ומשם עברנו לרמת גן, ואחר כך אבא קנה דירת שיקום.
למה עברתם לרמת גן? סליחה שאני קודע אותך, פשוט עשיתי על זה כמעט עבודת סמינריון, למה כל העיראקים בחרו להגור ברמת גן? האם אחד לקח את השני, או שהיה איזושהי אג'נדה בעיר הזאת?
אני לא יודע מה היה אג'נדה. הגיעו עיראקים לרמת גן, כנראה עיראקים בעלי אמצעים, שלא הגיעו למעברות, או שהגיעו למעברות וברחו לרמת גן, כי היו להם אמצעים. וזה הפך להיות שם של דבר, רמת גן, זה עיר שיש בה עיראקים, ויש בה עיראקים שהם בעלי אמצעים. אז כל אחד רוצה להתחבר לשם. כולם רצו לצאת מהמעברות, אף אחד לא רצה להישאר שם.
לא, ברור, ברור.
כן, אז הגענו לרמת גן. רמת גן היה לנו צריף קטנטן יפהפה, שאני מצטער עד היום.
שלא קנית אותו.
שעזבנו אותו. קטן, חדר אחד, אתה נשען עליו ונופל, אבל זה היה, זה היה מתחת להר הבנים של היום.
יא, זה מקום ממש מדהים.
רחוב צלע גבעה.
וואו, זה רחוב מדהים.
בדיוק להצביע על המקום של הצריף, שהוא כמובן איננו בכלל, אבל מה, נשארה הצרכניה, אני חושב, שמצד השני של הכביש. ומשם אבא קנה דירת שיקון, ושיקון עובדים ברחוב ערבי הנחל, שעכשיו הורסים אותו.
לבונים איזשהו פרויקט.
את המגדלים הענקיים האלה של פינוי-בינוי. ושם גדלנו, כביש קטן, מלא בורות, דרך אפר בכלל, שנגמר בנחל הילון, שקראנו לו עבדי, שהיה עולה על גדותיו ומציף את הכל. אני מדבר עכשיו, זה היה לפני לא כל כך הרבה שנים, וזה אולי נשמע לאנשים כאילו זה לפני 1,000 שנים. אבל זה היה בסך הכל לפני 50 שנה, כל הסיפור הזה. אולי אפילו פחות מ-50 שנה. כן, 40 שנה, עד. והיינו מאושרים בחלקנו. היו שם הרבה ילדים, מכל העדות. שזה היה מדהים. מתחתנו גרו משפחת אורבך, ניצולי שואה, מדברים יידיש, ואנחנו מעליהם, עיראקים, מדברים עיראקית, ומולנו משפחת ירושלמי, פרסיים, מדברים פרסית, כן?
ממש מזוג גלויות.
ועוד, ולמטה הייתה רומניה אחת, שהאהבה לשטוף את המדרגות ועשתה אותן מצוחצחות. זאת אומרת, כניסה אחת...
זה ממש דירה להזכיר.
כן, ממש ככה. וכולם חיו בשלווה ובשלום. עד די כך, שלמשל במלחמת ששת הימים, אנחנו היינו דירה אחרונה, קומה עליונה, אז היה צריך לפנות אותנו למטה, לא היה מקלט בשיקון. אז מילינו שקי חול, וישבנו במדרגות. זו שכנה מקומה ראשונה, משפחת וישגרוצקי, אם אני לא טועה, אמרה לאמא שלי, שמחה, למה את עם הילדים בחוץ, בחדר המדרגות? בואי תשנו אצלנו בבית. והם נתנו לנו את המיטה שלהם.
וואו.
ישנו 4 ילדים במיטה שלהם.
וואו.
ואז איפה, אני מדברים על זה היום, על כל הכיתוב הדתי, חבר'ה, זה היה באמת, זה היה אחרת. דלתות פתוחות, חסר לך סוכר, אתה לוקח מהשכנה, חסר ביצה, אתה עולה.
אז אתה אומר שבעצם כל ה...
ויכול להיות שהדברים האלה, שאיך שחיו, גרמו לנו לחשוב אחרת. לעומת זאת, זה לא היה קל. הילדים, את יודעת, ילדים הם חריפים. כן, לפעמים היו באים לך ואומרים לך, יאללה, יש שחור אחד. אבל בסך הכל, אפשר להתגבר על זה. למה נכנסתי לזה?
כי אני רוצה לשמוע על איך המוזיקה מחברת.
זהו. ואז למדתי מוזיקה קלאסית מערבית בקונסרבטוריום בגבעתיים. אבל המוזיקה הערבית, העיראקית, הייתה בבית כל הזמן. אז אתה לוקח את זה, ועושה חיבור, כי אתה, אי אפשר להימלט מזה, אי אפשר להתכחש לזה.
כאילו משהו ב-DNA, בשורשים, איכשהו יוצא החוצה, וכמה שאתה רוצה לצפות את זה בדברים שאתה ככה לומד מבחוץ, אבל עדיין איכשהו חוזר.
וגם לא צריך. אז באיזשהו מקום, כבר החיבור בתוך עצמי. את שאלת איך המוזיקה מחברת, אז קודם כל היא חיברה אותי אל עצמי. כן, בעצם זה שלקחתי את הכינור, והתחלתי לנגן מוזיקה עיראקית או מוזיקה ערבית על כל הסולמות שלה והמקאמים שלה, אז עשיתי חיבור בתוך עצמי. וזה זלג החוצה לחיבור...
לחיבור... אז אוקיי, אז עכשיו אתה אומר לנו שבעצם היה לך חיבור הדתי, שאתה אומר, אוקיי, יש איזשהו סוג של היה, לפחות איזשהו סוג של כיתוב הדתי, אבל אתה... מצאת בזה בכל זאת משהו מכלול כזה, משהו מקרב. ואחר כך עברת גם לדבר על פלסטינים, כמו שאני יודעת שאתה בכל מיני פעילויות שקשורות לזה, מתוך איזושהי אג'נדה שאנחנו צריכים להיות במקום מחבר, ושאנחנו לא עליונים על אף אחד, או מהמקום הזהותי שלך.
תראי, זה לא במיוחד פלסטינים, אני לא הייתי מגדיר את זה ככה. כשאת אומרת פלסטינים, אז אנחנו יודעים שאנחנו מתכוונים לאלה שגרים מחוץ לגדר. פה מעבר ראש העין, עוד רגע.
עוד רגע, כן, עוד רגע.
עוד רגע. אני אפילו לא הייתי... המילה פלסטינים זה כבר להיכנס לתוך העניין הפוליטי. אבל בראייה החברתית שלי, הפוליטית שלי, או בוא נגיד, באיך צריך לחיות, אני מאמין גדול... בשלום. זה אולי מילה גסה להגיד אותה היום, לצערי הרב, אבל אני אומר אותה פה על השולחן. אני מאמין גדול בשלום בני אדם. וזה לא חשוב כרגע אם הוא פלסטיני, אם הוא ערבי, אם הוא דרוזי, אם הוא הודי, או אם הוא בדואי מאבו דאבי או בדואי מהנגב. אנחנו צריכים לעשות את כל המאמצים שיש לנו כדי לחיות בשלום בעל פני כדור הארץ. כי אין סיכוי אחר לחיים על פני כדור הארץ בשקט, בשלווה, באושר ובאושר, אם אנחנו לא חיים פה בשלום.
איש תחת גפנו ותחת תאנתו.
וזה לא אני אומר. הנה, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, וחיטטו חרבותם לעתים וזה, למזמרות וכולי וכולי. והמילה שלום מופיעה במסורת היהודית אלפי פעמים, כן? הברכות בבוקר ושלום על ישראל ושלום על כל...
אבל תמיד אומרים שלום על ישראל, אף פעם לא אומרים שלום על ישראל ועל...
ועשה לך שלום, זה מגיע לפרטים הקטנים ביותר, שאומרים שלום על ישראל, מתכוונים לשלום על כל העולם, לא רק שלום על ישראל. זה אף אחד לא כתב שלום על ישראל בשביל שיהיה רק שלום על ישראל. איך יהיה שלום על ישראל אם לא יהיה שלום מסביב לישראל?
יפה.
זה ברור שכשאומרים שלום על ישראל זה שלום על כל העולם.
צריך אבל כנראה שזה לא לכולם ברור.
אז אם לא ברור, אני אסביר להם. שלא יכול להיות שלום על ישראל אם לא יהיה שלום מסביב לישראל. זה לא ייתכן. כבר חיינו במציאות הזאת, שהיה כאילו שלום על ישראל ושלום לא מסביב לישראל, וחטפנו.
כן, אנחנו חוטפים את הזליגות.
אנחנו לא מעט, גם בהיסטוריה, זה לא רק עכשיו. עכשיו אנחנו חוטפים גם.
תגיד, ואתה אמרת, אני רגע, אבל רוצה להמשיך את השיר שנייה, ואני רוצה שאחר כך תספר לנו את הנקודת מפנה שהייתה לך, כי בהתחלה אתה אמרת שאתה לא התכוונת להיות מוזיקאי, ובאיזשהו שלב הייתה איזושהי נקודת מפנה, ואני רוצה לדעת, לראות איך זה השפיע עליך, מלחמת יום כיפור, נכון?
לא, דווקא הנקודת מפנה הייתה
במלחמת
מוזיקה, מלחמת לבנון.
שלום הגליל. אוקיי, אז אני רוצה לשמוע על זה, כי אני יודעת שזו נקודה מכוננת אצלך, והיא גם ככה נתנה לך כל מיני תובנות להמשך. אני רק רוצה להמשיך לשמוע את השיר המדהים הזה, דרך הבשמים, רוצה ליהנות ממנו. איזה שיר מדהים זה. זה פשוט כובש אותי, החיבור הזה בין כל מיני קולות וכל מיני צלילים, גם של המוזיקה וגם של, של השרים.
תראה, אני יכול לספר. קודם כל, דרך הבשמים זו דרך שמחברת וחיברה, בוא נגיד. עכשיו היא קצת קטועה, אבל היא חיברה בין הודו לבין הים התיכון. הנבטים קנו סחורות בהודו, הלכו במשך כמעט 80 יום, אם לא יותר, דרך כל המדבר, כן, המדבר הגדול, מה שהיום קוראים ערב הסעודית, הגיעו לפטרה, מפטרה חצו את עמק, בוא נגיד, את נחל הערבה, נכנסו לנגב, יש לנו את מואה ואת עובדת,
אחר כך תספר לנו על מואה קצת, כן.
והגיעו עד נמל עזה וגם ליפו, ומסרו את הסחורות היקרות שהם קנו בהודו לסוחרים שהגיעו מרומא, מאירופה, לפני 2000 שנה. כן? זו דרך מחברת. אז כבר זו דרך מחברת בין תרבויות לבין עמים.
וככה הם הביאו כל מיני תבלינים אחרים, כן, טעמים הכל, אחרים, כן, תרבויות הכל, אחרות, הכל, נמסים הכל, אחרים, כל מיני דברים.
מור ולבונה זה הדבר הידוע ביותר, וכשכתבתי את השיר הזה, דמיינתי את עצמי, הולך את הדרך הזאת. עכשיו, זה לא היה בדיוק דמיון, כי חלק ממנה עשיתי ברגל. בוא נגיד כך, מפטרה עד לכמעט עזה, עשינו את זה ברגל, בתקופה שהיינו שייכים למין חברה שקראו לה משלחות שלום, פלסטינים, ירדנים וישראלים. יחד עם ספי הנגבי, והיינו הולכים, מסעות של גמלים.
וואו, זה נשמע מרתק. כאילו, פשוט הולכים...
מי הוא אדירם?
וככה בינתיים מדברים, משוחחים.
יושבים מסביב מדורה, זה לא היה יום או יומיים.
מנגנים, עושים ג'מים.
כן, בטח.
וואו, היא רוצה להיות בכזה.
זה לא... יכול להיות שתי. זה לא היה יום או יומיים. אחר כך המשכנו את זה בנגב, לא מזמן, עד הקורונה. קראנו לזה מסעות גמלים מוזיקליים, שזה גם חיבור. אבל זה היה כבר מירדן לכיוון הזה. ואז אמרתי, אני גומר את המסע ואני מחבר יצירה שלמה שקוראים לה דרך הפסמים, שזה שיר ממנה. היצירה כולה היא שעה ומשהו.
וואו.
והשיר הזה מתאר אחד שהולך במדבר ומתגעגע לאהובתו. עכשיו, אז טוב, אז אפשר לחבר שיר, ואפשר גם להתחבר אל הרעיון של השיר. אז אמרנו הודו, אז תהיה זמרת הודית.
וואי, יש הכל מדהים.
כן, ליאורה יצחק היא מדהימה, ממש, תודה לה. ואמרנו הודו, אז יש סיטר שמנגן יותם, שהוא הודי. אמרנו הודו, אז יש טבלה שארז מנגן.
וואו.
אבל אמרנו מזרח תיכון, אז עוד שאני מנגן, כן? אז ככה החיבור דרך המוזיקה, זה לא רק חיבור של אג'נדה, זה חיבור אמיתי, גם בתוך המוזיקה.
זה מדהים, כי אני כל הזמן אומרת, כל הזמן אמרת ששלום זה מילה גסה, אז באמת שלום, כולם אומרים, כולם רוצים שלום, אף אחד לא רוצה מלחמה, כן? אין מישהו שתגיד, אוקיי, אני רוצה להילחם, לא, אין ברירה, אני חייב להילחם.
אין אף אחד שרוצה להילחם.
אף אחד לא רוצה. אבל השאלה, כל אחד רואה את זה טיפה בעיניים אחרות, ואני למשל כל הזמן אומרת, ששלום בסוף, כאילו, זה לא ההסכם שעכשיו אני אומרת, אני מסכימה שיש שלום. הרי אם אני עדיין רבה, ואם אני עדיין עצבנית, לא יהיה פה שלום, לא משנה אם אני אכתוב 100 דפים, אוקיי? אם אני אעשה 200,000 הסכמים, אם אני עדיין ממשיכה להיות כועסת, או לא שלמה, או לא סולחת, אז לא יהיה, אף אחד, זה לא יכול, לא יקפה עליי שלום, אוקיי?
זה דרך אחת מה שאת אומרת, אבל יש את הדרך הזאת, שברגע שאתה חותם הסכם ויוצר גבול, אז אולי לא תחיה בשלום. אולי לא. אבל אתה תחיה בצורה שהיא לא לוחמה, שזה גם הרבה.
זה לעשות סדר, זה לעשות סדר, זה פעם, אני קראתי איזשהו משהו בתלמוד, אני חושבת, שעשה לך גדר ויהיה לך שכנות טובה.
ושני שכנים טובים עובר גדר.
יפה, בדיוק.
נכון, זה העניין. ולפעמים זה לא שלום מיוחל, זה לא השלום האידיאלי שאנחנו רוצים, אבל זה בדרך, וזה גם טוב. זה יותר טוב ממה שהיום. עכשיו תראי, אני אגיד לך משהו שאולי...
אתה פשוט עושה סדר, אתה אומר, אוקיי, אני פה, אתה פה, ואנחנו...
שאולי אנשים לא יסכימו, אולי אנשים ירימו גבה. אני אגיד שני דברים. בשביל לעשות שלום אתה לא צריך לאהוב אף אחד. אהבה זה הכוח העליון, זה הערך העליון. מתחתיה יש שלום, לדעתי, כן? אתה יכול לעשות שלום גם בלי לאהוב. הצרפתים והאנגלים לא אוהבים אחד את השני. גם הצרפתים והגרמנים לא אוהבים אחד את השני. אבל יש שם שלום. יש שם כבר 80 שנה שלום. בכל אירופה. הם לא אוהבים. אנחנו יודעים שהם לא אוהבים. את הולכת לצרפת, מדברת אנגלית, מסתכלים עלייך ככה בעיניים. מה אתה מדבר אנגלית איתי? מדבר איתי צרפתי. הם לא אוהבים. גם הגרמנים והצרפתים לא אוהבים אחד את השני. והאיטלקים והגרמנים שונאים אחד את השני. בואו נהיה אמיתיים. והם חיים בשלום. מה יש? מה קרה? והם עשו איחוד אירופאי. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. מה, אנחנו חייבים לאהוב אותם? אם נאהב אותם, נגיע לדרגה עליונה. אם הם יאהבו אותנו, עוד יותר טוב. אבל אפשר לעשות גם בלי האהבה הזאת. בוא קודם נעשה את זה. עכשיו, המצרים גם לא מתים עלינו. ויש שלום כבר כמה? 40 שנה כמעט.
40 שנה, כן, משהו
בבקשה. לא ירו שם יריעה אחת. לא טוב?
מעולה.
נהדר. ואת חושבת שהבדואים של אבו דאבי אוהבים אותנו? הם לא אוהבים אותנו.
זה, אבל מה זה העניין של אהבה? תראה, מה ש...
אז רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו, יותר חמור מזה. באמת יותר חמור מזה, ואני מודע שאנשים לא יסכימו איתי, אבל זה בסדר. אם אתה רוצה לחיות בשלום, תפסיק להרדוף אחרי הצדק. הצדק שלך והצדק שלי זה לא אותו דבר.
בדיוק.
הצדק של הפלסטיני והצדק של הישראלי זה לא אותו דבר. צריך לעשות קו ולהגיד מכאן והלאה אנחנו מפסיקים לרוץ אחרי הצדק. אנחנו נעשה שלום ואחר כך אם אפשר יהיה לסדר את הדברים שיהיו גם צודקים, נסדר אותם שיהיו צודקים. אבל קודם בוא נחליט שאנחנו חיים בשלום. אבל אם אנחנו נחליט שאנחנו רודפים אחרי הצדק, ורק שנמצא את הצדק יגיע השלום,
לא רלוונטי.
לא רלוונטי, זה לא יגיע אף פעם.
ברור.
אין סיכוי. והדוגמה הכי טובה זה אירופה. הם שמו קו ואמרו, אנחנו מפסיקים.
האמת שבאירופה זה מדהים, אחרי מלחמת העולם השנייה והראשונה, שזה פשוט מלחמות עקובות מדם, שמיליוני, עשרות מיליוני אנשים מתו בהם. נשחטו, נהרגו, נרצחו, אני לא יודעת איך אפילו, נרמסו ממש, כאילו, מדינות שלמות נרמסו. ועדיין יום אחד הם קמו ועשו, אוקיי, אנחנו עכשיו אומרים שאנחנו ביחד, יש להם גוש יורו, כאילו, זה משהו...
שמו את הצדק בצד ואת האהבה בצד, והחליטו לחיות בשלום.
ולמה? כי אי אפשר לחיות בדרך אחרת.
כי אין סיכוי לחיות אחרת. באירופה לא היה שום סיכוי לחיות אחרת.
אז איך אתה מציע, כאילו, במזרח התיכון?
במזרח התיכון אין שום סיכוי לחיות אחרת. כי אחרת יצאו לך כל מיני קיצונים כמו דאש, ויהרסו אותנו כמו שהם הרסו אותנו במשך כמה שנים, ויצאו קיצונים אחרים שיהרסו אותנו, והאלה החוטים, אני לא יודע איפה, שמה בתימן, אין סיכוי. אנחנו צריכים כולם להתאחד סביב הדבר הזה, ואולי הדוגמה העכשווית ביותר זה שהחבר'ה של האמירויות החליטו לעשות שלום עם החבר'ה של ישראל.
שזה מדהים?
שזה מדהים, כי הם יודעים טוב מאוד, הם הגיעו למסקנה שאין סיכוי אחר. אין סיכוי אחר.
וגם למה לא? מה בעצם הבעיה? למה שלא יהיה? אף פעם הם לא רצו לפגוע בנו, אנחנו אף פעם לא רוצים לפגוע בהם. למה לא?
לא, כי הם היו שבועים בקונספציה של הליגה הערבית, שצריך ללכת את זה. אבל הנה, הירדנים עשו, ואבו דאבי עשו, והמצרים עשו, אז הסורי, הטמבל הזה, עדיין יושב על הגדר ומתמאמה, כן? והלובנונים שקועים בתוך הצרות של עצמם, עם החזבאללה, אנחנו נכנסים פה לפוליטיקה, ואת העיראקים אנחנו פספסנו.
כן, אבל העיראקים בקבוצה של זהבה, אנחנו...
ורד, אנחנו פספסנו את העיראקים, אני אגיד עוד משהו נוראי, אנחנו היינו יכולים לעשות שלום עם סדאם חוסיין, רק אם היינו רוצים.
כנראה שלא הייתה בשלות.
במקום זה עשינו דברים אחרים. כן, אולי עזרנו לפרסים, אני לא יודע בדיוק מה היה שם, לא מתמצא עד הסוף, עם אוניות הפיסטוקים, אם זה אגדה או סיפור אמיתי, אבל פספסנו את זה. עם כל הרשע שלו, וכל האכזריות שלו, וכל הטירוף שלו, אנחנו היינו יכולים להושיט לו יד.
אבל אתה עכשיו...
רגע, פוטין יותר טוב ממנו?
פוטין.
לא ניכנס פוליטיקה.
אני רוצה לשמוע עוד על האירועים שאתה השתתפת בהם, כי אני יודעת שאתה, כמו שאמרת על היצירה הזאת, אני יודעת שאתה עוד יוצר, ואני יודעת שאתה עוד מחבר, ושאתה עושה המון המון פעילויות שהן פשוט פותחות את הלב, מתוך המקום של, כמו שאתה התחברת לעצמך עם המוזיקה, אתה יודע שמוזיקה פשוט היא דבר מחבר, וכשאנחנו שומעים מוזיקה או... או אנחנו בהוויה של המוזיקה, אז פחות אני אכפת לי מאיפה באת, מאיזה מדינה, מה אתה בדיוק מדבר או אוכל בבית, לא יודעת, זה פחות מעניין אותי. אני כרגע עכשיו איתך באותו תדר, שזה דבר מדהים. אז אני יודעת שהשתתפת בכל מיני כאלה, אז אני רוצה ככה לשמוע, וגם לפני השיר דיברנו על זה שאני רוצה לשמוע על הנקודת מפנה שהייתה לך, איך הגעת לה?
אז תגיד, אני אגיד משהו, תראה, יש כל מיני סוגים של מוזיקה, ויש כל מיני סוגים של אומנים. אני מצאתי את עצמי מנגן מוזיקה לא בשביל הבידור. לטוב ולא לטוב. מצאתי את עצמי במקום הזה. אני מצאתי את עצמי מנגן מוזיקה שבא ממקום שהוא אולי נקרא לו קצת יותר רוחני, קצת יותר עמוק, קצת יותר מתכוון. כל צליל שאני מוצא, מוציא מהעוד או מהכינור או מהפה או שמלחין, יש לו כוונה.
זה מרגש מה שאתה אומר.
באמת, עכשיו יכול להיות אנשים יגידו, טוב, מה זה העליונות הזאת? לא, חבר'ה, זה לא עליונות, זה באמת. זה באמת באמת, זה ככה. אני אומר לטוב ולא לטוב, כי לטוב זה, אני מרגיש עם זה טוב. ללא לטוב, הייתי יכול להיות במיינסטרים היום ולהיות מושמע 20 פעם ביום ולהרוויח תמלוגים ולמכור הופעה שלי בחצי מיליון שקל, כמו שעושים כל מיני אנשים פה בארץ. אבל מצאתי את עצמי לא שם. ואני לא בטוח שאני יכול להשתחרר מזה אפילו. אני אתחיל מהסוף, מהיצירה האחרונה שחיברתי. ליצירה האחרונה שחיברתי שהושמעה והוצגה בפסטיבל ישראל האחרון, קוראים פיש חדלה זה מימות.
שזה אומר?
לא. פיש חדלה זה מימות, אף אחד לא צריך למות. היצירה הזאת, אני בימים, בוא נגיד בשבועות הקרובים, הולך להגדיל אותה ולתזמר אותה ולבצע אותה עם תזמורת גדולה.
וואו.
כן?
אתה רוצה לנגן לנו כמה צלילים?
אני אנגן, אבל לא את זה. וביצירה מופיעים אלמנטים גם מוזיקליים וגם תרבותיים, וגם המשתתפים שמנגנים עם מהקשת, בוא נגיד, של האנשים שחיים כאן בארץ, בדואים, ערבים, יהודים, יש שם שתי בחורות שניגנו, אחת כנרית ואחת ויולה, שהן דתיות ממש.
זה יפה.
וצ'לנית שהיא חילונית לגמרי, וילדה בדואית בת 14 שהיא קריאה בערבית את המניפסט הזה שכתבתי, שקוראים לו פיש חדלה זה מימות, וביתי היקרה שני שהקריאה את זה בעברית, והנגן חליל הוא בדואי מהנגב, והנגן קלרינט הוא יהודי, בחור, צעיר, מהצפון.
זה ממש פרויקט של איחוד.
זה, כן, בין היתר, פרויקט של איחוד, כי אף אחד לא צריך למות, חלס. זו האג'נדה.
לגמרי.
עכשיו אני חוזר לימים, רצית את הסיפור על...
רציתי את הנקודת מפנה, כן. איך...
הנקודת מפנה הייתה איזשהו לילה נוראי על ג'אבל בצפון לבנון בגזרה המזרחית. לא צריך לפרט יותר מדי. מלחמה, אתה יושב שם עם עומד בעמדת שמירה עם M16 ורועד מפחד, ומסביב הכל מתפוצץ. ובמחשבות אני לא יודע מי עכשיו זוחל, איזה חייל סורי או מישהו אחר עם רובה או עם RPG או עם אני לא יודע עם תת מקלע, ורואה אותי במשקפת שלו או לא רואה אותי, ואני גומר את החיים. כן? וכל הסיפור הזה בלבנון עם המטעני צד, שזה היה פשוט רולטה, קוראים לזה רולטה רוסית, אבל אני אקרא לזה רולטה סורית, כן? שאתה נוסע, ושתי בכוניות לפניך פתאום...
עפות.
עפה. טוב, ריבונו של עולם, אני כולם 10 מטר ממנו.
נורא.
אז הדבר הזה, אם נרצה או לא נרצה, באיזשהו מקום, הוא יושב בנשמה והוא מתעורר. כן, זה, קוראים לזה היום פוסט-טראומה. אבל באותו רגע, בבוקר של אותו לילה, אמרתי לעצמי, אם אני עובר את הלילה הזה בשלום, כן, אני חוזר למוזיקה. עכשיו, זה סיפור מרתק. קמתי בבוקר, זאת אומרת, מה זה קמתי? לא ישנתי. 8:00 בבוקר, אני לוקח את הטלפון הזה שמכוות עם החוטים, עם המנואלה הזאת של פעם, ומצלצל המרכזייה. ואני אומר לה, תקשרי אותי עם המדרשה למוזיקה במכללת לוינסקי. בבקשה. אומרת לי,
אתה בסרט.
מה יש לך שם? אני בסרט, כן? חייל מילואים.
אתה בחייל מילואים, וזה ג'בל ולבנון.
ואומרת לי, מה יש לך שם? אני אומר לה, אני חשוב לי. ומקשרת אותי, ועונה לי מנהל המדרשה למוזיקה, מר עובדיה טוביה, זכרו לברכה, איש חביב ביותר, תימני, מדהים. בלהג תימני, עם חטא ועין, אנחנו פה בראש העין, כן? ושלום, עם מי אני מדבר? אני אומר לו, אתה מדבר עם יאיר דלל. והוא אומר לי, כן, מה רצונך בבקשה? עברית
יפה. עברית צחה ויפה.
אני אומר לו, אני רוצה להירשם ללימודים בשנה הבאה.
אין בעיה, בוא מיד.
מוזיקה. ואז הוא אומר לי, אז תבוא ותרשם. אמרתי לו, אני לא יכול. הוא אומר לי, למה אינך יכול? אני אומר לו, כי אני נמצא בלבנון במילואים, ויש פה מלחמה. אז הוא אומר לי, בבדיחות הדעת, חצי בדיחות, חצי אירוניה, אומר לי, אז תגמור את המלחמות שלך ותבוא. אני אומר לו, אבל זה לא המלחמות שלי, זה המלחמה של כולנו. והוא אומר לי, בסדר. אני אומר לו, אבל עובדיה, תשאיר לי מקום, תרשום אותי. הוא אומר לי, אני משאיר לך מקום. המקום שלך שמור. כן, סיימתי את המילואים, הלימודים כבר התחילו. ההכנה כבר התחילה, המכינה כבר התחילה. הגעתי באמצע המכינה, צלצולים נוראים באוזניים, עד היום, דרך אגב. יש איזה תדר שאני מזהה אותו עם היונה שהומה. אני לא יכול לשמוע אותם, כי בבוקר אני שם את הקרית על הראש, זה נורא כואב, מאוד כואב. ואני מתפלא על עצמי שאני מספר את זה בפומבי, אני בדרך כלל לא מספר את זה, אבל שאלת. והתחלתי ללמוד מוזיקה, זה החזיר לי את הנשמה למקום.
וואו.
עם כל הכאב, זה החזיר, ועד היום, זה יוצא החוצה. לפעמים זה יוצא החוצה, כשאני נזכר בזה, זה יוצא החוצה. אני לא, זה קשה מאוד להתאפק. כשאני שר את זמן הסלם, זה יוצא החוצה.
אנחנו עכשיו נשמע את זמן אל סלם.
מבינה, זה לא פשוט. עכשיו, זמן אל סלם הפך להיות, בוא נגיד, המפתח להיות אומן מופיע, קראת לזה בינלאומי, אני הייתי קצת יותר מצטנע, אבל ישראלי קודם כל.
אומן בינלאומי, מלחין, יוצר, מורה, מקרב לבבות, פעיל שלום, מופיע בכנסי שלום.
אנחנו פה.
צנוע.
קודם ישראלי ואחר כך בינלאומי, וזה פתח את השער. כן? אני הייתי בקיבוץ, הייתי חבר קיבוץ, קיבוץ אמר, לימדתי בבית ספר האזורי, לא היו לי שום, כן, לא היו לי שום שאיפות להפוך להיות. אבל השער נפתח, אז נכנסתי בו.
וכולנו התברכנו בכישרון שלך. אני רוצה לשים את זמן אל סלם, ואני מקווה שיהיה לנו כמה דקות לשמוע אותך מנגן פה בלייב, כי זה ממש מוזיקה מרגשת ומדהימה, שאני סופר אוהבת לשמוע. אז רגע, זמן אל סלם. את השיר הזה ניגנת בהסכם השלום עם רבין.
מקהלה מעורבת של 50 ילדים פלסטינים, 50 ילדים ישראלים, מקהלת מורן, עם התזמורת הפילהרמונית של אוסלו, בניצוחו של זובין מטה,
גם
סיפור, אבל סיפור ארוך. וזו הייתה הופעה אולי אחת המרגשות ביותר בחיים. 10,000 איש בקהל, יותר, לא יודע כמה. שידורים בכל רחבי אירופה. באמת מבצע שאני לא יודע אם אפשר אפילו לחזור עליו. איך תמצא עכשיו 50 ילדים פלסטינים שיסכימו לשיר איתך בכלל? כן, מצאתי אותם. אז.
וואו, זה אבל מדהים, זה גם...
ונסענו כולנו לשם במטוס אחד, כן, ואכלנו ביחד ושתינו ביחד ונשארנו בקשר עוד המון שנים אחרי זה.
שהם כבר לא היו ילדים.
שהם כבר היום בני 40 פלוס.
וואו.
ויש על זה סרט שאיבון כהן עשתה.
מה, איך קוראים לסרט?
זמן אל סלם.
זמן אל סלם, אז תחפשו באיפה, ביוטיוב?
ביוטיוב.
חפשו ביוטיוב, זמן אל סלם. גם את השיר המדהים הזה שאנחנו עכשיו מדברים קצת עליו, אבל תכף נשמע קצת כמה דקות ממנו, כמה שהזמן מאפשר לנו. ותחפשו את הסרט, זמן אל סלם. תקופה סופר מרגשת. זה ניתן כמה דקות בלי לדבר. אני כמה דעות לפני גבות. שורות חשובות. רק ש... יש, יש פלייליסט. את המוזיקה עם האוד בלייב פה.
אני חושב שאתה סולו כינור. לא נפלא לסולו כינור. אני החלפתי באמצע את האוד עם הכינור.
זה הזמן להגיד שיאיר שלנו גם הופיע בכינוס השלום בשבוע הבא במואה דרך הבשמים. זה לספר לנו חצי שנייה על זה ואז אני רוצה לשמוע אותך.
על הכינוס השלום?
כן.
כן, כינוס השלום שמתרחש באמת במואה זה על דרך הבשמים, כמו שדיברנו קודם, הדרך המחברת. שהקהילה, הקהילה הבודהיסטית מארגנת, יהיו שם פאנלים, מוזיקה.
חפלות כל יום וכל ערב ושאתה
מפגשים בין אנשים, שירה מקודשת, שירה יחד, ארוחות יחד, כל מה שאפשר לעשות יחד.
קיצור, כיף גדול, זה שבוע הבא, שני, שלישי, רביעי, ואתה תופיע ביום שני בערב, נכון?
אני פותח את הכנס. בנגינה, ומופיע ביום שני בערב, וגם ביום שלישי בערב.
וואו.
כן, פעמיים.
אני מידע שבפעם הקודמת שהופעת, קודם כל אני נשבעתי בקסמך, אז מאז התחלתי להקשיב, שמעתי ככה, הכרתי את המוזיקה מלפני, אבל באמת שלא, ככה התחלתי להקשיב, היה שם דברים מדהימים, ואתה תנגן לנו עכשיו משהו אחד, נכון?
כן, רצית, היה לך איזה שיר.
היה לי את השיר המרגש הזה, שזה שיר ערס, שאני, הנה.
שיר עיראקי בשביל העיראקי.
שיר עיראקי, כן, זה היה טוב, אבל היה שם כמה עיראקי. בהזדמנות הזאת אני רק אגיד תודה רבה, כי אנחנו עומדים לסיים, אז תודה רבה לעיר דלל היקר, שהסכים להצטרף אליי לשידור, ולתת לי מהמוזיקה המדהימה הזאת. ותודה רבה לאולפן, תודה רבה לשוקי אברהם, שעזר לי בשידור, תודה רבה לאבנר משה, שהוא עורך המוזיקלי, תודה רבה ליוסי מוגבר, שהוא מנכ"ל השידור. סתם, אני אוהבת להגיד תודות רבות, כי אני ממש מודה ליקום הזה בכלל, שהביא אותי לכאן. הנה המוזיקה, אני להפריע לה. איך קוראים לשיר הזה?
תעדיני.
תעדיני. מה זה תעדיני?
אתה מכאיב לי.
אתה מכאיב. וואו, איזה מדהים, אני מתה כל פעם שאני שומעת את הדבר הזה, זה פשוט מרגש אותי.
סלח לקוויתי, עוד בבגדד.
שזה סבא של דודו טסה, נכון?
זה האח של הסבא.
אח של הסבא של דודו טסה, אז הנה, הכל מתחבר בנערות בבד.
הכל מתחבר.
אז תודה רבה, תודה רבה.